קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמו של רבי ציון בן אביגיל למשפחת יצחק שיות שלו היום בלילה, שירוח ושלום המשכון בימי לציון של המשפחה היקרה. אז ברוך השם, זכיתי בשבוע שעבר להוציא לאור ספר חדש שער שתשובת מחזור של חלק גמר, וכבר הודיתי לקודש ברוך הוא בשבוע שעבר, ותהיה לא עשוי בפיל בכל יום ויום. וחלק גדול מהשיעור של היום זה מתוך הספר, כי יש רצף גדול, מערכה גדולה של שובס בחלק גמר, ממתסור של בדילי תפילת כאלה. ובפרשס השבוע, פרשס מטויס, אנחנו לומדים את המצווה של תפילת כאלה. בכלי מדיון, כתוב בפסוק, כל דבר שיבוא באש סבירו באש, וצוהר, אך במיינית ויצחתו, וכל אשר היו בבאש תבירו במים. ועבוי לצור את הפיים היום את בהים, דשו חזל, הפסוקים האלה עוסקים בהגעולה ובליבון. אבל בפסוק הצור, כל דבר שיהיה בבאש תבירו באש וצוהר, מה הכבדה בצוהר? הוי ספלוחו הקוסוס, צהר יסרת, ומכאן, מן המילה אחר, למדו חזל את המצווה של תפילת כאלה. אז קודם כל נתרקו ראשונים, תפילת כאלה דיורייסט, או דרבונו. רש"י במקום בבזרות הפיין, כותב להדיה, תפילת כאלה, זה כזה עץ הקוסו, ובדבר רש"י מבואר שמדובר במצווה דיורייסט. אז מה? מונה תפילת כלם כאחד מתארג ושבתוירת מצווקו צדיק תרפי מניין נאו והרעש בו סבור שתפילת כלם ביורייס חלק עם התשובת הרעש בו ראשון ה' ראשון ת' כל אלה סבורים שדרשו חזר בתואר זו דרשה גמורה ומדובר בדין ביורייס ובמצווה ביורייס ולעומתם הרמב"ן בראשו על התחיל בפרש של שבוע על הפסוקים שקראנו בתחילת השיעור הרמב"ן סבור שאין זו דרשה גמורה אלא אסמכתא בעלמא, כך כתוב בתוספות ריד. תוספות ריד הוא היחיד מבין רבותינו הראשונים שיש לנו כמה מהדורות של התוספות שלו, של הפירוש שלו, ובמהדורה גמר כתוב שתפילת כלם זו מצווה דרבנן. מעניין שהישועת יעקב, ישועת יעקב גם בהלכת ספר זורח חיים סימן י"ג וגם בדיני תפילת כלם ביורדי סימן ק"ח, ישועת יעקב סבור שרוב הראשונים סבורים תפילת כלם דרבנן. והדברים מחודשים בעיניי, אני לא יודע מי הם רוב הראשונים. הוא ודאי לא ראה את תוספות ריד, כי תוספות ריד על עבודת זור לא היה מצוי בי, אז אנחנו היינו חוץ מהרמב"ן, אני לא יודע מי עוד. סבור שתפילת כלם דרבנן, כנראה שישועת יעקב הבין כך את שיטת הרמב״ם. ושיטת הרמב״ם מאוד מעניינת וכבר נחלקו הראשונים בשיטו זוי. האם תפילת כלם דיורייס או דרבנן? לא הצגתי את כל לשון הרמב״ם בכותרת שלפנינו ולכן ילד חרט ויכול לקבל רמב״ם קידוש רצוי אם יש שבתא פרנקל קטן. יש כבר. אז ברמב"ם קידוש פרק י"ז מהלכות מחלות אסורות, ואני קורא מראש של הרמב"ם, כאשר הרמב"ם מדבר על דיני תפילת כלם, הלכה ג' והלכה ה'. כותב הרמב"ם בהלכה ג', הלוקח כלי תש מסוד מן הגויים, כלי מתפס וכלי סרוקס, פורם שלא להשתמש בהם כל עיקר, צריך להדביר. תשמי שבסוילן הדוחם, תשמי שבחמן הגולת, תשמי שבאש לימון, אבל אחר כך כותב הרמב״ם בלוחאי. תבילה זו שמטבילים כלי סעודה הנלקוחים מן הגויים, אינו לעניין תומה וטהרה, לא קשור לתומה וטהרה. אלו מדברי סויפרי. ורמז לו, דבר אשר בבאש, תבילו באש וטוהר. אז הרמב״ם כותב שזה מדברי סופר, רמז לא, הרמב״ם קורא לדרשה הזו רמז. מפי השמוע לנדו שאין מדבר ירבי צהר לא אסון, ובהמשך דבריו הוא כותב, בפסוק כתוב בתוהר, אמרו חכמים, אוסף לוי טהרה אחר עבירות הבאש, להתירוי מגיעולי נחל. אז בהלכה הזו שבדברי בפרק י"ז הלוך ה', יש לשונות מתחלפים. תפילה זו מדברי סופרים, רמז לו מה שדרשו בפסוק, אמרו חכמים, לשונות אלה, משמע שמדובר במסדרון, אבל רמב"ם גם כותב, מפי השמוע לומדו, ובדרך כלל הלשון מפי השמוע משהו, בדרך כלל הלוך למוישה מסיתה. ולכן יש פולמוס גדול בקשר לשיטת הרמב"ם. האם הרמב"ם סבור כמו רש"י, שמדובר בדרוש דאורייתא ומצווה דאורייתא, כמו רמב"ן, שמדובר במצווה דרבנן? אז תקראתי כמה לשונות. כותב הרמב"ם שורש ג' שרושי אטומה בספר המצוות, שכאשר חז"ל אומרים רמז, רמז לקבור מנתויר, רמז ליחוד מנתויר, רמז זה אסמכתא בדרבנן. הרמב"ם חולק על הרמב"ם. הרמב"ם אומר רמז יכול להיות גם דרשת מורה ומצווה דאורייתא. הרמב"ם כאן כותב רמז, אבל לא בהכרח שרמז בראש של הרמב"ם משמעו כמו רמז בראש של חז"ל. אף על פי שלדעתי קצת רחוק לומר שהרמב"ם סבור שכאשר חז"ל אומרים רמז הכוונה דרבנן, והרמב"ם עצמו משתמש באותו מטבע דאורייתא. אינני יודע אם טענה זו תקפה, צריך להיות מאוד בקיא בדברי הרמב"ם לקבוע זאת, אבל נראה לי רחוק, שדעת הרמב״ם כשחזר אומרים רמז ודרבנן, והרמב״ם עצמו משתמש באותו מטבע כאשר מדובר בדאורייתא. כאשר הרמב״ם כותב מדברי סופרים, כבר ידוע שגם דרושס הם מדברי סופרים בלשון הרמב״ם, ואין כוונתו דווקא לדרבנן. הרמב״ם כותב שקידוש כתב מדברי סופרים כרבוי סוף של רש"י, וברור שלדעת הרמב״ם קידוש כתב דאורייתא, דבר שאיננו מפורש בקרוא, איננו מדרשה, לפעמים הרמב״ם כותב מדברי סופרים. גם הלשון מפי השמוע, שבדרך כלל אנחנו נותקים שהכוונה להלוך על המוישה מסיני, אבל הרמב״ם פרק על הפעלות ההם משוויצת אוסטויו, בדיני יום הכיפורים, כותב הרמב״ם מפי השמוע למדו, איסור רכיסה, ושמש עשינו ביום ניפורים, אף על פי שברור שלדעת הרמב"ם זה רק דרבון ולא מנסה. ולכן הלשונות האלה אינם לשונות מחריגים. אבל הכסף משנה כותב לבאר את מה שכוסב הרשב"א. הרשב"א מדייק מלשון הרמב"ם שתפילת קיים דאורייתא, אומר הכסף משנה, משום שהרמב"ם כותב מפי השמוע. והרבה שנים היה תמוע בעיניי על הכסף משנה, ועל הרשב"א, אבל מי יגיד לתמוח? אבל כך היה קשה בעיניי. כאשר אנחנו מדקדקים היטב ולא של הרמב"ם, כאשר הרמב"ם כותב מפי השמוע למדו, זה כלל לא מתייחס לתפילת קיים. זה מתייחס לליבון ולא לתפילת קיים. ואני חוזר וקורא את לשון הרמב"ם בדיקטו, שכולנו נוכל לדייק. צביל עזו שמעבירים כלי עזו דן על חוכה מן הגוי ואחר כך יוצרו באכילה ושתיר, אינה לעניין תומה וטהרה. אלו מדברי סופר. ורמז לו, כל דבר שיהיו בבאש, תעבירו באש וטוהר. ומפי השמיע למדו שאין מדובר אלא בטהרוסן מידי גיפולי גוי, לא מידי תומה. שאין לכו תומה אוילה על ידי ואיש. כל הצמאים בטבילה עולה מתומתם. ותומת צמאית מעזור בטבילה. ואין שם איש כלל. אלא לעניין גבולי גוי. וכיוון שכוסה בתואר, אמרו כתום המחוי, ספלוי תארה אחר עבירות הבאש, עתירו מגבולי גוי. כאשר אנחנו מדעתקים בראש של הרמב״ם, כאשר הרמב״ם כותב את פי השמוע למדו, כל מה שהוא אומר, שהפסוק הזה, כל דבר אשר יעבור באש, תעבירו באש, איננו לתאר מדי תומה, כי אש לעולם איננו מתאר מדי תומה. אז משפיע לו מפי השמוע למדו שהפסוק עוסק, לא בטהרת התומה, אלא בהתרת האסור. אז כשהוא אומר, מפי שמואל למדו, זה מפי שמואל למדו, שהפסוק מדבר על גאול אין נויכר, על בלי אז איסו שבקלם, ולא על תומה וצהרה, על זה כותב רם מפי שמואל. אחר כך אומר, מכירת שכתוב בתו, הרע אמרו חכום, אמרו איסו לא יתהרה אחרת. כך שמפי שמואל למדו, כלל לא מתייחס למצווה של תפילת כלם, ואיך אפשר גם לדייק, כשלדעת הרמב"ם, תפילת כלם היא מצווה. מקום למקום, בשיטה סרמב"ם, כבנך לגבור לשואל, מקרוינם, איזה שיטה אותו מדובר במצווה דיוראית או במצווה דבורות. אבל אולי גם כאשר אי אפשר לדייק מלרושן הרמב"ם במשנה תורה, אם זה דיוראית או דבורות. אבל לפעמים אנחנו לומדים לא רק ממה שכתוב, אלא ממה שלא כתוב. הרבה פעמים סיפרתי את הסיפור המרתק הזה, לא חיים פרסקה, כך מספרים. שמישהו אחד אבל הבאתים פעם נכנס לבר חיים בריסקה ואמר שיש לו תרומת קשה על החבר כדי שהוא רוצה להזמין אותם לדין תוירה. מה קרה שאל אותו רב חיים? אמר שלדבון לב, לא עלינו, אביב נפטר לבי סלומוי. בשעה אחר כך נפטר אדם אחר מהקהילה וקודם דיפלו בקבורתו של השני ורק אחר כך בקרוב משפחתו שנקבע לפני כן. ורב חיים התעזר ואמר, ודאי שעשו שלא כהוגן. הוא פותח רמב״ם ולכס עובר מעיין ברמב״ם, ורב חיים אומר, הם נהגו שלא כשורה. אבל אין לך טעים, הוא לא הבין אם הם נהגו שלא כשורה, למה אין לי טעים? הוא הולך הביתה, פותח את הרמב״ם בדיוק בתור מקום. שרב חיים פתח את הרמב״ם, הוא לא רואה שם כלום, הוא לא רואה שהרמב״ם עוסק בהלכה הזו. חוזר רב חיים שואל, ילמדנו רבינו, מאיפה תעשו לי? אני הסתכלתי איפה שרב הסתכל ולא ראיתי כאן כלום, ומה הפשר תשובתו של רב? הם לא בסדר, אבל אין לך טעים. סבירו רב חיים. הלכה הפשוטה שצריך לטפל קודם במי שנפטר ראשון, אבל יש לספק, האם זה מצאתי נקדימה במצוות? הנחה כללית, כל מצווה שחל ראשון צריך לקיים ראשון, ומצווה שחל עלינו שני הוא נתקע גם בקיומו, תחילת חיובו, גורר תחילת קיומו. אם זה דין קרורי בקדימה במצוות, או שמה שזה דין שנובע מכבוד המת. אם זה דין קרורי בקדימה במצוות, אז זה לא קשור אליך. חבר כדי שהם עוסקים בפעולה, הם צריכים לנהוג לפי קדימה במצוות. אם זה דין בכבוד המת, אז ודאי שיש לך טענה תודקת. חיפשתי ברמב״ם, ברחסוב, על כאשר רמב״ם כותב את כל דיני המת וכבודו וכבורתו ומצוותיו. לא כתוב שם דבר. ומכאן אנחנו למדים שההלכה הזו לא קשורה בכבוד המיצר, את דין כללית של קדימה ומיצר, הוא משוקק. הם נהגו שלא קשורה, אבל הלכה אין בעיה. וזו דוגמה, לפעמים אנחנו עומדים גם ממה שלא כתוב, ולא רק ממה שכן כתוב, ובכן. הרמב״ם איננו מונה את המיצר של צבילס קלם, בתליאת מיצר שבטר, הרמב״ם משמיץ מצווה הזו מספר המיצר. אולי מכאן למדנו שלדעתו, מדובר במיצר רבונן, הוא משוקק אין מקומו, במניין האתריה. אלה אם כן יש הסבר אחר, מדוע הרמב״ם לא מונה מצווה זו בכלל מניין התרי"ג. יש מן הראשונים שכן מנו את המצווה בכלל התרי"ג, וזה הסמ"ג, אבל הסמ"ג והחינוך הלכו בעקבות הרמב״ם. וגם בספריהם שמונים והולכים את כל תרי"ג מצווה שבתורה אנחנו לא מוצאים את המצווה הזו. אז האם ניתן להסיק מכך שאכן הם סוברים שתפילת קלם זה רבונן, ואם זה דיוק נכון, אז תודק האישור סיינקר שרוב הראשונים סוברים שתפילת קלם זה רבונן, משום שרבים מן הראשונים כתבו ספרי מיצוות, והם כל אלה שהשמיטו את המיצוות של תפילת קלם מספריהם, זה משום שתפילת קלם זה רבונן, אז אכן כמדומני שרוב הראשונים סוברים שתפילת קלם זה רבונן. אבל האם יש הסבר אחר מדוע רמב״ם ישמיט מצווה הזו, יש רעיין בתפילת קלם, האם זה מתיר או מצווה? האם תפילת קלם ביסוד היתבה רק להתיר את האסור או שמה מדובר במצווה? האם בכלל אסור להשתמש בכלי שלא הודבל, שלוש מחלויקס וגנבו? האם יש איסור להשתמש בכלי שלא הודבל, ומה גדר האיסור? יש מן הראשונים שסבורים שכלל אין איסור להשתמש בכלי שלא הודבל. כך דעת הרדיו במצגת סוכן סימנטוק סמטלת, הרי אז והריד. שניים מגדולי הראשונים מבעלי התוספות, גם הם סבורים אין איסור להשתמש בכלי שלא הודבל, אבל זה עדיין דעת יוחי. ובשלונו כתוב לאלה שאסור להשתמש בכלי שלא הודבל, ונח לקרוא, האם זה יצא דיורייס או יצא דרבנן, השימוש בכלי שלא הודבל. פרימה גודם נוקד שזה עושה מן התואר. איפה פרימה גודם? כל דין את וילת כלם ביורד עצם ובחור, לא? פרימה גודם בהרד הספסח. איך זה נחלט בהרד הספסח? זה מתוך פייבו במשבצי זורף כותב הפרימה גודם. מי שיש לו כוס אחת בבית, או הרבה כוסות, אבל הם לא הודבלו. האם ישתה דלת קויסוס? מה פרימה גודם? לא, הוא יוותר, הוא לא יכול לשתות דלת קויסוס. משום שמצווה דרבנן לא דוחה לאו דאורייתא. ומכיוון שעושה מן התורה להשתמש בכלי שלא הודבל, אי אפשר להתיר את זה דאורייתא משום קיום מצווה דרבנן, אבל לכן הוא נאלץ לבטל את המצווה של דלת קויסוס. אמרתי לאו דאורייתא, לא, זה ודאי לא לאו. אבל איזה דאורייתא? מצווה דרבנן לא יכול לדחות איזה דאורייתא, כך כותב הפרימה גודם. אבל מה אם יש? מניין לו שעושה מן התורה להשתמש בכלי שלא הודבל. אבל כך נוקד הפרימה גודם בפשטוס, ולכן הוא אומר, אם הכוס לא כבול, הוא לא יכול לשתות דלת קויסוס, כי מסדרבנן לא יכול לשתות איזה דאורייתא. בית אב יש לפרימה גודם, הוא לא מביא את המקור הזה, אבל כך כתוב באורז הרוח במן ריש צדיק גימל. אני מצטטת לשונו של אורז הרוח, גזרת הכוסף דעות רחמונה להשתמש בכלי בלי תבילו, כך כתוב אורז הרוח. אורז הרוח מפליג עוד יותר וסבור. אם השתמשו בכלי ולא תבילה ובישלו בכלי, המאכל נעצר. לעד יכותב הרמו שלו כדבריו. קוף חוק, יורד היציף פס זין, כתוב ברמו, אסור להשתמש בכלי. קרן, מודבל. אבל המחל איננו אסור. מה כתב את אסור את המחל? איזה איסור יש במחל? מה אתה? נבאלה, טרייפל, אורלה, כלי קרן, מדובר בכלי חדש. אין בו בלי הזיזור. אבל לא זה לא סבור. אסור להשתמש בכלי. ואלה שתי הדעות בשתי הקצוות. הריד, הריאז, הרביו, סבורון, שמותר להשתמש בכלי שלא מודבל. יש מצווה לטבול, אבל אין איסור לשימוש. והפרימה גודם לתת, עושה מן התוארת, כך מבוא באורז הרוח, עד כדי שלדתו אפילו בדיעבד המחל אסור. רוב האחרונים נוטים כמו אבי הלוך ובכל חשב שיפור גמור. רוב האחרונים סבורים שהאיסור להשתמש בכלי שלא הודבל הוא רק מדרבנן ולא מן התוארת. מן התוארת מצווה להסביר, חכמים אסור את השימוש. לך אוירה. מה פתאום חלקומם יעשו את השימוש בכלי שלא הודבל? אם זה רק מצווה, למה שיעשו? אולי מחשש שאנשים לא ידבילו. מה מביא אנשים לדביל כלים? היסו להשתמש בכלי טרם הודבל. אבל אם מותר להשתמש בכלים גם ללא דבילה, מצוי שהכלים יתערבבו עם שעה כלי הבית, ולא למה אדם לא יקיים את מצווה. מסתבר שלכן אסור להשתמש בכלי שלא הודבל. יש נגד דוילי הדוירס ולאף כמנהל הלוכה כפי שנראה בהמשך השיעור, אבל כך כותב אבני נזר אור החיים סמנטוב י"ח. אבני נזר אומר אסור להשתמש בכלי שלא הודבל, אבל זה לא איסור, זה לא לאו, אלא ביטול מתססי. כי המצווה הוא להדביל כלים, תרם משתמשים בהם כלי צעוד ולכן. זמן החיוב הוא בפני האכילה. אם אוכלים בלי תבילה, ביטלו מצווה סנסי. אז מצד אחד, לדעת האבני נזר, זה לא איסור, בגדר היה איסור, אם לא מנתור ואף לא מדרבנן. אבל אסור, כי יש בכך ביטול מצווה סנסי, כתת אבני נזר. אז כאשר אנחנו מסכמים את השיטות, האם מותר או אסור להשתמש בכלי שלא הודבל, ומה גדר האיסור? ארבעה שיטות יש. יש מן הראשונים שסבורים שאין כלל איסור. יש מצווה להדביל אבל אין איסור. יש מן הראשונים שסבורים שאסור מן התואר. וזה דעת הכלי מגודם בפסק טוב פייבו. יש רבים אנחנו רואים שסבורים, ביטול של הבונות. אבל איזה סבור? ביטול מצווה עשה, לא איסור. אבל מה שמפליא אותי, שרוב האחרונים שעסקו בסוגיה הזו פשוט לא שמו לב לדברי הרמב״ם המפורשים, ובדברי הרמב״ם מפורש, שאסור מן התורה להשתמש בכלי תרם ודבר. ולא מצד ביטול מצווה עשה, אלא אסור להשתמש בכלי שלא ודבר. והרמב״ם כתב בשנה, ושילש, לא יודע איך הוא מלמר ארבע, מה? ריביה, וחימש, חימש, חמש פעמים זה כתוב ברמב״ם, בהלכות הקצרות בפרק י"ז, מהלכת, מה, כל הסתורת, ואני חוזר וקורא, הלוך הגמל, ברוך ה' הלוקח כלי תש מסוד מן הגויים וכלי מצות וכלי ספוקים דבורים שלא נשתמש בהם כל עיקר, מדבילון במי מקווה וחג עד יהיו מותרים לאכול בהם ולשתות. מדבילון במי מקווה ואחר כך יהיו מותרים לאכול מהם ולשתות. הרי שטבילה בא להתיר. דברים שנשתמשו בהם על ידי צוינן, כמו כוסות, צלוחיות וקיתונות, מדיחן ומדביל ים, והן מותרים. הרי שכל עוד הוא הדיח ולא הדביל, הם אסורים. מדיחן ומדבילן, והם מותרים. נשתמש על ידי חמץ, מגילן ומדבילן, והם מותרים. תשמישם על ידי אור, על ידי אש, מלבנם, מדבילם, והם מותרים. הרי שבכל ארבעת האפשרויות, כלם שלא נשתמשו כל עיקר, נשתמשו בצוינן, נשתמשו בחמץ, נשתמשו באש. ארבע פעמים כותב הרמב״ם, כאשר הוא מגביל, או מדיח, או מגעיל, או מלבן, או מדביל, אחר כך מותרים לאכול ולשתותם. אבל עדיין אפשר שזה רק לרבורון, עדיין אפשר שזה דין נוסף, לא מעיקר דין תפילת כלם. אבל ברוך ה' כותב הרמב״ם, תפילה זו שמטבילים כלי סעודה על כוכן מן הגויים ואחר כך יותרו לאכילה ושתייה. העיקר הרמב"ם מגדיר את עצם המצווה. תפילה זו שמטבילים כלי סעודה על כוכן מן הגויים ואחר כך יותרו לאכילה ושתייה, אינה לעניין תומה בתרער, אלו מדברי ספר כפי שפתרנו מקודם. הרי שדוס הרמב"ם, עיקר דין תפילת כלב זה להתיר אותם באכילה ושתייה. אז מצד אחד ברור שאין האיסור מצד ביטול מצווה עשה, לא. כל המצווה עשה זה להפיר אותם ולהתחיל ולהסיר. אבל לא בפרק פלוס. איזה איסור הטבילה באה להתיר? איזה איסור? שחיטה באה להתיר איסור נבלה ואיסור איבר מן החי. הפרושס ומסמייסס באים להתיר איסור טבל. אבל איזה איסור באה טבילה? להעתיר, הלא מדובר בכלים חדשים של אין בהם בליית איסור. אז איזה איסור בדיוק פרסקן בעל עתיר? התשובה היא. איסור מוגדר, אבל העובדה שתפילת כלם כתוב בין לימוד להגול, כל השיעור בבאש תבירו באש, כל השיעור במים תבירו במים, וזה הפרש של גאולי בידיה, של הכשר כלם. סבור הרמב״ם בדעת הרחוב, זה חידוש עצום, אבל זה מפורש ברמב״ם. כשם שעד עולה וליבון באים להתיר את האסור, כך גם סביל הסקיילים. אבל עד עולה וליבון באים להתיר בליעת איסור, בליעה של מחלות אסורות שנבלה וכלם כאשר הגויים השתמשו בהם, מה שהקי סבילה. אומר הרמב״ם, אף על פי. מצווה טבילה נאמרה בגאולי נוכל. מכאן למדנו שאסור להשתמש בכלב, טרם הטבילו אותם וזה גזר זקות. איזה איסור יש? שימוש בכלב שלא הטבילו. האיסור של טבילת כלב. גזר זקות, אבל אסור להשתמש בכלב של נוכל, שנכנסו לשסוסור, טרם הטבילו. אבל ברור מדברי הרמב״ם, שטבילת כלב באה להתיר את האדם. כמו הדוחה והעולה בליבון, וזה מפורש ברמב"ם. וכל כך הרבה אחרונים מפלפלים בשאלה הזו, ולא ראו מה שכתוב להם בדברי הרמב"ם. מכל מקום, דברי הרמב"ם תואמים לדברי אור זרוע. ולפיכך יש לעזור ולשאול על דברי הרמב"ם, איך אנחנו מגדירים את המצוות ולפי כאלה מצוות או מאתיות. או שמא גם מצווה וגם מאתיות. אם זה מאתיות, אולי לכן הרמב"ם משמיט את זה ממניין התרי"ג. כי זה רק מאתיות, זה בא להתיר את האסור, בשונה משאר המצוות. ואולי לפי זה הרמב"ם יכול לנקוט שכן מדובר במצוות דאורייתא, במדרשה גמורה ולא בדרבנן, אלא שהוא לא מונה את זה במניין התרי"ג, כי זה מאתיות. אבל צורך הוא, משום שהרמב"ם מונה במצוות עשה קמצא את השחיטה. והרעבד חונק על הרמב"ם, והרעבד אומר, אין מקום לשחיטה במניין התרי"ג, כי שחיטה רק באה להתיר את האסור, ולאו הוא מכלל עשה, מה שבא להתיר את האיסור, אין מניינו בתרי"ג, כך שהוא על הרעבד. הרמב"ם קמצא הוא מונה את המצוות של בדיקת הסימונים של מינם הטהור והטמאים. זה גם רק להתיר, רק למנוע את האדם מן האיסור, ויפה כן הרמב"ם מונה, ואני אומר, הדבורים קל וחומר. ומה אם הוא מונה מצוות שחיטה שבא להתיר איסור מוגדר, נביא רביעי ומן החי? ומה אם הוא מונה במניין התרי"ג בדיקת הסימונים, שרק בא להבחין בין טמא וטהור, אז עדיין צורכים למה שלא ימנה תפילת כאלה. גם אם תפילת כאלה בא להתיר, בדיקת הסימונים ודאי בא רק להתיר, שחיטה בא להתיר, ואף על פי כן הרמב"ם כן מונה. האם יש איזשהו מקום לחלק בין תפילת כאלה לשחיטה? אני לא חושב. האם הגולם וליבון כן נמצאים במניין התרי"ג? לא, לא, לאף אחד. הגולם וליבון לא כתובים בתרי"ג. והספרו, הגולם וליבון זה רק פטל, איך מפליטים בליאת שנבלו בקלם. אבל האיסור הוא הבליאת. שלוש סוגיות ושלוש מקורות יש בשעת, מניין למדנו את הדין של טעם כעיקר. כאשר אין ממשות האיסור לפנינו, רק טעם שנבלה בקלם או באויכלם. מניין לנו שטעם כעיקר מן התויות. ואסור ליהנות מן הטעם של מחלות אסורות. שלוש מקורות מביאים חזם. עושה בכל אופ. מי שרעת הנובים שכתוב בפרשת נוסף, וגאולי נוחרים. אחד משלוש המקורות שטעם כעיקר זה העובדה שהתורה מחייבת להגיל כלי מדיין. הפסוקים שקראנו. אז כנראה שהגולה וליבון זה רק דין, זה לא מיטבה. שונה מהשחיטה. השחיטה גם בא להתיר את האסור, אבל השחיטה הוא לא היתר טבעי, הוא היתר שכל כולה מיטבה. זה לא דבר הגיוני. שחיטה זה מיטבה סטויר, ויאף על פי שגדר המיטבה להתיר את האסור, אבל זה הבדק למיטבה. מה שאין כן הגולה וליבון. הגולה וליבון, מכאן למדנו שיש איסור בטעם, והתורה רק אומרת לנו איך אפשר להפליט טעם אסור. אז מה בין הגולה וליבון לבדיקת? לכן על השחיטה מברכים. לא מברכים על בדיקת סימונים. כאשר הרמב"ם מונה את בדיקת הסימונים, כבון את הרמב"ם, הדין של סימונת תומה בטהרה. הרמב"ם מונה גם דינים. בכלל תרי"ג מצוות. דין היה מקח והממכר גם מצווה להיות סויכר. אין מצווה לעסוק ולעשות עסקים. המערכות של דיני התורה בשקוף הרמב"ם הם חלק של התרי"ג. ולכן דיני סימוני תומה וטהרה הם מצוות. אבל הגולה וליבון זה לא ראוי להיות מצוות. הגולה וליבון זה רק איך מוציאים פליטס איסו, שחיטה, כן מצווה. גם השחיטה באה להתיר, אבל השחיטה זה לא דבר טכני. שחיטה זה כזה עשה כוסות. התואר מתירה את הנבל ומחיים ידי שחית. וכל גם תפילה, לפי הכללים האלה ראוי לבנותה במניין התרייד. מה בין תפילת כאלה שבאה להתיר? ראשית שבאה להתיר. גם זה כדי את הכל זאת. בניגוד להגעול וליבו. ולכן עדיין שורכים להמרם במלומונה. ולפיכך אני חושב שמכאן ראי שכן לרצת הרמב״ם, מדובר במצוות רבון עול. אבל הרמב״ם כותב ואומרו חכמים, לא אומרו חכמים, מפי השמוע. הוכחנו שמפי השמוע אין הכוונה בהכרח דיורי זה. אבל יתרם את זה, הוכחנו. מפי השמוע לא מדבר על טבילה, אלא על הליבון ולא על הטבילה. אז המסקנה שלי שהשמות את הרמב״ם לדין הזה של תפילת כלא ממני נטריאק, ההסבר הכי מתיישב על הלב שזה דרבונו. אף על פי שהרמב״ם סבור שתפילת כלא בא להתיר את האסור, מה יש לנו משחית? שכן נמצא במני נטריאק. אבל מקום מקום ראינו של דעת הרמב״ם. הקטור של פילסקיילם זה מתיר וזה בא להתיר את האסור. וזה מביא אותנו לשאלה שנוגעת הרבה על אוכל המייס. אז קודם כל, עוד לפני שנעסוק בשאלה של השימוש בכלים שלא הודבלו בבתי מלון ובמסעדות. שאלה מעניינת, קצרה. אדם קונה כלים חדשים שחייבים בצבילה. האם יש דין של סביב מגיעים למצרס, להטביל אותם מה שיותר מוקדם? מסוי מאוד שאנשים מסיקים כלים חדשים, חודשים רבים בבית, לפעמים אפילו שנים. קונים, מקבלים מתנה כלי שחייב בתפילה, שיוצא בחוץ צעד, בעוד שנה. למה אין סביב מגיעים למצרס? זה מצרס עשה, למה לא צריך לסדר לקייף את המצרס בזמנות הראשונה? אז אם תמצא לו אם יש איזה רק מתיר, כפי שהוכחנו מדברי רמב״ם, לא שהפיז מגיעים למצווה, גם השחיטה זה מצווה. האם מחייב אדם, לפחות לחתכל את מידס חסידס, תשחוק את כל הפרות, את כל הפסים, את כל התרנגולים שיש לך פיז מגיעים למצווה, ותחפש אחר כך כלי, זה אולי פעולה להחזיק את כל הבשר, מה פתאום? אם זה רק מתיר, אז כל המצווה זה כשאני רוצה לכל בשר, אני רוצה לשבוש עוד, אבל כל עוד אינני חפץ לכל בשר, אין כבר מצווה לשבוש. כבר הסברתי בזדמנויות אחרות. אני חושב שכבר כמה פעמים עסקנו בסדרה הזו, כאן בבית מדרשנו, והיא כתובה בעריכות גדולה בפרשת וירו, אני חושב במכסו של חומש ברשת. זה מדהים על המצווה, זה רק במצוות שהן מצד עצם ההודם אבוי לעצמו כאלו. אבל מצוות שרק באות להתיר את האסור, אין לו שמגיעים למצוות. אבל לפי אותם הראשונים שכלל אין איסור להשתמש בכלים שלא הודבלו, הרביו והריד והריאז. אז האם יש דין שזה מגיעים למצוות? זה לא מתי, זה לא בא להתיר את האסור, מותר להשתמש בכלים גם לפני כן. אולי כן, אולי כן, אבל מכיוון שאין לו חיתם איסור, אולי שחיתם יש דין שזה מגיעים למצוות, אינני יודע. לפי אבני נזר, שכל האיסור להשתמש בכלים זה רק ביטול מצוות עשה, אבל עדיין, עדיין נאמר. זה לא מתיר, זה מצווה, אבל מתי המצווה חלה על האדם? כאשר הוא רוצה להשתמש בכלים. ומשום כך, אין מצווה אלו בכלי סעודה. העובדה שתואר מחייבת הגדולה כלי סעודה מכאן אמר. מתי התמען המצווה? מתי המצווה חלה על האדם? לא עם קניין הכלי, אלא כאשר הוא בא להשתמש בכלי, ויכול להיות שאפילו לרביו. אין איסור להשתמש בכלי שלא הוגבל, אבל הכל יער מאין מצווה סבילה אלה בכלי סעודה, כמו בגאולי מדיין. מכאן למדנו מצווה סבילה, ולכן אין מצווה להסביר את הכלב, אלא כאשר הוא בא להשתמש בהם לסעודה. ולכן אין דרך שזיז מגיע. אז אחת הבעיות המעיקות היום, אנשים הולכים למסעדות, לבתי מלון, ועל פי רוב הכלים האלה לא הודבלו. ואסור להשתמש בכלי שחייב בתפילה ולא הודבל. יש מישהו אומר שזה דאורייתא. רוב הפוסקים סבורים שזה דרבנן, וכך קטע משגור כפי שציינתי, שמנשין החוב הגמור. אבל אסור להשתמש בכלי לאוגוד בעל. אז אני נבוך לחלוטין. אני שאלתי כמה רבנים וכמה משפיכים. יש כאלה שאומרים שהיום כל בדק קשור שנותן אפשר לבית מלון או מסעדה, מסעדה באמת מקפידים שיתבילו את הכלב. אחרים ששאלתי אומרים לי, מה פתאום? סומכים ערב של זלמן. איזה אפשר זלמן? שתי דברות מצינו בדברי האחרונים. להקל ולהתיר להתארח בבית מלון או במסעדה, גם המקלים אינם תפולים. אדר כתשובה, יורדי עצם הקוף חוף, סיף קודם עין. אינני זוכר ממי הוא מביא את הספרה הזו, כי בדרך כתשובה זה לקט של הרבה ספרים, חלקם לא ספרים מאוד ידידים ומפורסמים. אבל אדר כתשובה מביא את הספרה, שמבחינת בית המלון או המסעדה, זה כלי סחוירה, כלי סחוירה פתור למנת וילה. כך כותב רב שילי דיסקין, תשובס מרב דיסקין, קונטרס אחרן עוד קוף למד ועוד, רב שמזלמן, מנחה שלוימה, חלק בי, שמסמך ועוד, כותב אפשר, בסברה זו תמועה עד למאוד בעינייך. אז זה לא כלי סודה? כל יום, עשרות אנשים אוכלים את תוך הכלים האלה, מה פתאום כלי סטוילה? כלי סטוילה זה מי שיש לו חנות. מי שיש לו עסק, הוא מוכר את הדברים לאחרים. ברשותו לא משתמשים בכלם לסעוד. כלי סחור פטורים מנת וילה. אבל במסעדה, מה עושים בכלם האלה? אם לא סעוד, כלמיתה, או בבית מלון. העובדה שהוא מרוויח כסף ממה שאנשים אוכלים, זה עושה את זה כסי סחור. שאלה זו בעיניי מן הסברות התמועות ביותר ששמעתי מאוד. אז גדול לי, אולם אמרו את הספרה הזו, אבל בעיניי היא תמועה, זה מאוד פשיטה לי, שכלים שאוכלים בהם סעודות, וכל יום ויום, מה הם אם לא כלי סעוד, אוכלים בהם. העובדה שהם שייכים למי שמרוויח כסף, מכך שאנשים אוכלים בהם, לא מפקיע להם את השם של כלי סעוד. מה זה קשור? שהוא מרוויח כסף, אז מה? באדם שמערך אורחים, ושיימץ לו, הכלים חייבים או פטורים מן התפילה. זה לא כלי סעודה, זה כלי מצווה. זה כלי מצווה, הוא לא הוא. אז אם הוא עושה את זה לשם שמיים, הוא כן חייב להדביר. אם הוא מקבל תשלום, הוא לא חייב להדביר. מה זה משנה? מה זה משנה? אלה אוכלים ואלה אוכלים. אז בגלל שהוא מקבל כסף, אז זה לא כלי סעודה. ואם הוא יעשה את זה לשם מצווה, זה כן כלי סעודה. כל הכלים שאוכלים בהם משותים בהם הם כלי סעוד, או שמבשלים בהם, ולכן הספרה הזו קשה מאוד עיניי. אבל יש מגדולים שכתבו את הספרה הזו. מהם שכתבו את זה בדרך החלט, מהם שכתבו את זה בדרך ספק, צורכים בעיניי אם אפשר לסמוך על ספרה כזו. אז ציטטתי בהמשך את שיעור את דברי האבני נזר בסמנטו סמכת. ואבני נזר סבור, כל האיסור להשתמש בכלם זה רק ביטול מצוות הטבילה. רב שמזלמן רוצה להרחיב קצת יותר את הספרה. רב שמזלמן אומר, לא. גם אם יש איסור דרבנן להשתמש בכלים שלא הוטבלו, אבל האיסור הזה נובע ממצוות הטבילה. אז אומר רב שמזלמן, רק מי שמצווה להדביר, עליו יש איסור להשתמש ללא הדברה. אבל האורח שמגיע, הכלים אינם שלו, הוא לא יכול להדביר אותם. אף אחד לא נתן לו רשות להוציא אותם מהמסעדה או מבית מלון וללכת להדביר אותם. מצוות הדבירה לא רובצת עליו. ומכיוון שהוא לא מצווה להדביר, גם האיסור לא אוכל עליו. אם תמצא לו אמר שכל האיסור זה רק חוי וסדביר, יש גם מקום לומר. כשם שלמדנו בהרקוספת סמן יהוד גמל, פסט בשכנוך שמבוסס על המורדכי במנוחת למד זיין, בשבת שאי אפשר לקשור ציציות אין איסור ללבוש דלת קנטס בליטס, אז כשאין אפשרות להדפיל את הכלם, מותר להשתמש בהם בלי הדבדה. כי אם כל האיסור זה רק ביטול המצווה, כשאין בידך לקיים את המצווה, אין איסור להשתמש בכלם. ומכיוון שאתה לא יכול להוציא כלם מהמסעדה בשבת למשל, וללכת להדביר אותם בנהר שאתה מועצה משהו שמותר להשתמש בהם בלי הדברה. זאת הסברה השנייה. גם סברה זו קלושה ביותר בעיניי. לא רק משום שזה הרמב״ם. הרמב״ם סבור שמן התורה אסור להשתמש בכלים בלי הסברה, כך היינו מדברי הרמב״ם. אלה אם כן הרמב״ם סבור שזה רבונן, אבל גם שזה רבונן, אבל זה עיקר מצוות תפילת כלל. זה לא ביטול מצוות זה. אסור להשתמש בכלב בלי תבילה. ובדבר הרב המבואר, זה לא כדי שנקיים את המיץ ולא, זה מהות המיץ. זה מהות המיץ. ולכן, ידידי לומר שאין האיסור עובדת אלא על מי שמסובב במיץ, זו סברה כל כך מחודשת, כל כך מחודשת, לא מתיישבת עליו, ולכן, אינני יודע היתר בשופי להשתמש בכלם שלא התבלו. אלא אם כן, נאמר שמנסתם התבלו הכלם. אינני יודע, גם אם זה ספק ספק את הרבון על הכולם. אפשר לומר שזה ספק ספק, אולי נצטרף את הספרות המחודשות הנעל, המחודשות הנעל לפחות לסופק, הספק ספק, אבל היתרים האלה אינם בשופי. כאשר אנחנו מתארחים בביתו של חבר, בית משפחה, שאיננו שומע מצוות, לא נאכל תבשילים, אבל הוא מכבד אותנו כוס מים. אבל אם הכוס איננו טבול, זה בעיה, יכול להיות אסור להשתמש בכלי. אז אם אפשר, עדיף להשתמש בכלים חד פעמים, כלים חד פעמים אינם חייבים בתפילת. או לומר, לא, 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 אני לא שותה מכוס זכוכית. אני רוצה כוס חרסינה, יותר יפה, אני עורך מאוד חשוב. כוסות חרסינה אינם חייבים בתפילה, כוסות פלסטיק אינם חייבים בתפילה. כוס חוקית חייב בתפילה דרבונו, אז אפשר להקל בספקות, בצד ספקת דרבונו מכולת. אם זה פעים התכת, תקיעו תפילה מנתואר, ספקת דיוראי של החומר, אז אני רק משתף אתכם במורכבות של הסוגיה של השימוש בכלים שאינם טבולים. לעומת זאת, אם אתה מתארח את הנוכרי, או אפילו במלון של נוכרים, ואתה רוצה לכל ולשתות דברים שאין בהם חשש איסור, מותר להתחילה להשתמש בכלים, כי כלים שברשות נוכרים אינם חייבים בתפילה, וגם יהודים מותר להשתמש בכלים האלה. אין איסור להשתמש בכלים של נוכרים, משום שאין להם חייב בתפילה. יש איסור להשתמש בכלים שנכנס לשסור ונתקייב בתפילה, אסור להשתמש בו כל עוד לא הודבר. וזה אחד הבעיות המעיקות כאשר אנחנו מתארחים אצל אחרים, השימוש בכלים שלא הודבנו כדין. שאלה נוספת שהיא מורכבת ובעייתית בעולם המודרני, זה השימוש בכלים חשמליים או יותר מסובך דיגיטליים. אז המים, כאשר הם חודרים לתוך בטן הכלי, יכולים לגרום לקלקול המערכת החשמלית. אבל אם מדובר בכלי מתכת, אם גוף החימום הוא של מתכת, ובדרך כלל גוף חימום הוא של מתכת, אז הכלי חייב בטבילה. אז מה עושים כלים חשמליים? אז בימי חיי התבלתי הרבה קומקומים חשמליים. רובם שרדו, אבל לא כולם. לא כולם. אז מה שעשיתי בעבר, היום אני חושב שרוב הקומקומים החשמליים או המחמים החשמליים המשווקים בארץ מיוצרים בארץ ואינם חייבים בטבילת. פעם היו רובם בחוץ לארץ. אז מה שעשיתי, התבלתי במהירות, שלא יהיה מדי במים, ואחר כך ייבשתי את הכלי. או עם פן, או נתתי לו להתייבש ימים רבים, ועל פי רוב, זה עבד. לא כך בכלים דיגיטליים. אתה מגביל כלי דיגיטלי במים, לא 90%, לא 99%, 100% שהמערכת מתקלקלת. המערכת האלקטרונית בכלים דיגיטליים איננה עמידה למים, ואין סיכוי שהכלי הדיגיטלי ישרוד את ההדבלה במים. אז האם יש לזה פתרון? אז בקונטרסט של הפנינו, את התשובה שמופיעה בשאר שירות מכתוב של חלק עם הסמן נון ווב, ושם דנתי בדיוק בשאלה הזו, וכתבתי 4 עצות אפשריות. הצעה ראשונה שכבר מופיעה אצל החיודו, בחוך מסודות, אם מפרקים את הכלי וחוזרים ומחברים אותו, כשמפרקים את הכלי הוא יצא מטרס כלי, ואחר כך כשמרכיבים אותו מחדש, זה כלי שיוצר על ידי יהודי וממילא זה פתור מן התבילה. אני יודע ששבט הלוי דוחה את החוק מסודם, לא ירדתי לדבריו כלל בעיקר, ואני חושב שחוק מסודם זה מלצד מסתברא וראוי לסמוך עליו. רבים שואלים כמה צריך לפרק. אני חושב שגם פירוק באמה שלא צריך מס או חומן לעצור ולחפר אותו, די בו. אם אתה מוציא כמה ברגים, ואי אפשר להשתמש בו כמו שהוא, בלי אותם ברגים, גם אם פעם אחת אפשר להשתמש בו, אבל הוא יתפרק. די בכך. חוזרים ומחברים אותו, והוא פטור מן התפילה. גם הפתרון הזה נהיה קשה עם הזמן, כי הכלים המודרניים בדרך כלל כבר לא משתמשים בברגים פיליפס, או אתה לא יכול לפרק את הכלים הברגל רגיל. מדובר בכלים וברגים מיוחדים שצריך כלים מיוחדים כדי להוציא אותם. שמעתי שבמאה שורים יש מומחה חשמלאי שיש לו חנות לענייני חשמל, והוא נותן את השירות הזה. הוא בעל מקצוע בתמורת כמה שקלים, הוא מפרק כלים, הוא מחבר אותם, בונה עולמות, הוא מחריבה. והוא לוקח כמה שקלים, וזה פתרון אחד שמבוסס על החוק מסודו. פתרון אחר, להקנות לגוי. כי כלי ששייך לגוי, אין איסור להשתמש בו כפי שהזכרתי מקודם. ולהביא מצינו בשכנוח את הפתרון הזה, בשכנוח מצינו אותו לפתור בעיה אחרת. גם ברוחיים, שכחוב גמוציב זין, וביורדי הקופקוב, ציבת זין. אדם ששכח להגביל כלי בערב שבת. הוא צריך את הכלי לשבת. ובשבת, אי אפשר להגביל את הכלי. אז אפשר להקנות לגוי. ככה כתוב במים בשכנוח, שכחוב גמוציב, קופקוב יורדי העבר. כותב את אז, ויורדי זיקות י"ח, שזה רק פתרון זמני. אבל אם מקנים את זה לגוי, וזה משתקע ביד ישראל, אז המחירה איננה מחירה, וזה חייב בצפיל. כך סבור אתה. ולפי זה, זה לא פתרון בנידון נידן. אבל אני חושב שרוב האחרונים לא קיבלו את החומר של התאז. ורבקי ואיגר, אולי גם הפסק תשובה, אבל אני לא בטוח. רבקי ואיגר ברש סימן קוף קוף ביורדה, מדבר על כלים גדולים. שאי אפשר להגביל אותם במקווה של כאלה, הם גדולים מדי. ורבקי ואיגר מביא מתשוב את מרם זאבי ועוד קדמוינים שברו שהפתרון הוא לקנות לגוי. שם לא מדובר עד אחרי שבת. מדובר בכלי שגדול מדי, אפשר להגביל אותו. והם הציעו את הפתרון של הקנייה לגוי, הרי שהקנייה לבטא צריך לדעת איך להקנות לו. זה הרומא, אבל בתשוב את מחסור של חלק בעצם MMA כתוב בריחוד שלו. שאנחנו סופכים על הרוב, וגם בדיוני זה, ולא רק בדרה בורא. אבל גם הפתרון הזה הוא בעייתי. קודם כל, לפי התז יש בעיה, וגם צריך למצוא נוכרי, וצריך לדעת איך מקנים לו, באיזה כמיה. פתרון שלישי. בכתבי הגאון הצדיק מצ'חנובר, והרום על הצ'חנובר, אנחנו מוצאים חידוש עצום. אין עוד מקור, אבל הוא אומר, אם הגוי הפקיר כלי, ויסוע זכה מן ההפקר, אין חיות תפילת כלם. תפילת כלם זה רק המנגלי יוצא משוס נוכרי לרשוס ישראל, אבל אם הוא הפקיר כלי, ואחר כך יסוע זוכה, אין חיות תפילת כלם. לכל הפשוט בעיניי, לפי דבריו, אם יהודי קנה מן הגוי, והיהודי הפקיר את הכלי. וזכה מן ההפקר גם כן אין חיות. מה זה משנה מי הפקיר? מה זה משנה אם הכלי הופקר אחרי שתקייף את תפילה או לא? אם כלי של הפקר פוטר מן התפילה, אז מה זה משנה מה גוי הזכיר פה הוא יהודי הזכיר? לפי הצ'ך הנובה, זוכר יש עצה, קנית כלי מן הגוי, חייב בצבילה. תפקיר אותו בפני שלושת, כמו שעושים בשעה סביור, וכמו כן, ואתה יכול להפקיר את הכלי, אם זה אפקר, זה כמובן אפקר פתאום מהצבילה. אז רבים מגדולי פוילים בדורות האחרונים, פלפלו בסברה וחודשת הזו של הצ'ך הנובה. תשובה סכת בסיאנקב, רפש פייסר פרנק, הרצבי ביורדס ומקופתת, כלי חם דפרסת כיתה צי, סברה מחודשת, אבל אני לא יודע להפיר אחר. לכל מסתבר כדבריו, לא מצינו אלא כל כלי מן הגוי. הפקר פוטר מן הצבילה, מן הסתבר. לא ידע הפיר אחר לסברה הזו, אף על פי שזה חידוש גדול שלא מצינו בכל מקור אחר, מלבד מה שמובא בשם הצ'ך הנובה, זה פתרון שלישי. אז דיברנו על פירוק הכלי, הקנייה לגוי, שתי הפתרונות האלה מצד המציאות, מצד בעייתיים. אני חושב שעדיף אם אנחנו משתמשים בהקנייה לגוי, להקנות לו בשופס, ולא הקנייה מוברדת. וזה פותר את הבעיה של התז. התז אומר איזה מין דבר זה שייך לגוי, ואתה משתמש בזה, אם זה שוטס, אולי יותר טוב. אי בדידי איטליה, ואני יודע שסברה הזו מחודשת, אבל אני לא פוסק לפיה, משום שאני בכל זאת מתיירה, אף על פי שנראה לי בספורת, שמצווה תפילת קדם זה רק להדביל כלי לפני שמשתמשים בו. אבל כאשר אם להדביל את הכלי אי אפשר כלל להשתמש בו, אין כלל מתפשוט. אין איסור בעצם על הכלי בלי טבילה, אפילו לרמבה. לא מדובר בנבלה וטרייפה, לא מדובר בטבר, לא מדובר באיב המנקאי. האיסור והמצווה כרוכים ירדו מן השמיים. ואין מצווה להדביל אלה כלי סבוד. המצווה הוא להדביל ולהשתמש. אפילו הרמבה, מה ראשון הרמבה? מצווה זו שנסתבן על בי לכלם ואחר כך יותרו בחילה ושתיר, אבל כלי שתטביל אותו לעולם לא תוכל להשתמש בו, אין בכלל מצווה לקחת מהר לכל, ואני אזי. ולכן, אותם הכלם, שאם נטביל אותם אי אפשר להשתמש בהם, ויש לי ראיית לכל המשך, משך מצטט איסו בהתר. שאך אומר, כלי שהוא משותף של ישראל וגוי, פטור מן הטבילה. למה זה פטור מן הטבילה? כלי שיש שותפס של גוי. שהרי גם אם ידביל אותו, זה לא יעזור כלום. זה עדיין שותפס ישראל והקם, אז מה תוריד לטבילה? ולכן זה פטור מן הטבילה. תמיה והפניה, אז למה זה פטור מן הטבילה? משום שגם אחרי הטבילה אסור, אז אסור להשתמש בו. אבל מה הסברה אתם? לא מה שזה פוטו מנטבילה, ואני אומר, זה בדיוק פוס השח ואיסלבטה. נצטווינו להדביל כדי להשתמש. אבל אם ההגבלה לא יאפשר את השימוש, אז כלל אין מצטווה. אין לי פירוש אחר בדיבי השח, שח מצטט איסלבטה. שוטפת פוטו מנטבילה, שערי, מה יהיו לתפילה? זה עדיין שוטפת. אז אומר רבי סמאה, אז המתקנה צריכה להיות שאסור להשתמש בכלי שהוא משותף, אם אתה לא יכול להדביל. אני אומר אפשר בשך, לא. המצווה הוא להדביל כדי להשתמש, והאיסור הוא רק כאשר אתה יכול להדיר את האיסור. כך נראה לכל. דוגמה רחוק, אולי דוגמה רחוק, אבל בכל זאת בשורש הסבור הזה דומה. ישנו פולמוס גדול על פירות מסוימים, אני חושב הפפאיה ואחרים, יש שיח שנותן פרי רק שלוש שנים, אחרי שלוש שנים זה כבר לא נותן פרי. כותב החזריש באזוס, אורלס ומניוד בייס. עץ שלא נותן פרי אלה שלוש שנים, אין בו יצר אורלו. כי יצר אורלו הוא לאסור את הפרי בשלושת השנים הראשונות, ולאכול את הפרי רק משנה ד' ואילך. אבל המעץ לא נותן פרי אלה שלוש שנים, לא מסתבר שיש עץ שנותן פרי, שאסור לאכול את הפרי. כך החזה מחדש, מדובר בדיוראי, מדובר באור. והחזנש מחדש חידוש מדעתי. אמא, כל העת הזה נותן לי רק לשלוש שנים אין איסורות. כי השעון הדלת זה רווי, והשעון החמישי זה גם לא רווי, זה מותר. ולא מש מהמפה של שלור, שיש עת שלו, אולי אי אפשר להשתמש בפרי שלו. כי כך כותב האור. והצורה שאני אומר דומה, כי אפשר ללמוד זה מזה, אבל בשורש הספור. בגאילת מידיין כתוב שצריך להכשיר את הכלים ולהשתמש בהם. ולכן, אותם הכלים שאי אפשר להשתמש בהם אחרי ההדבנה, אולי פתאום. אני יודע שהספורה שאני אומר בחדש, ואפשר לומר, זה רק דבר טכני שאי אפשר להשתמש. לא. אבל עדיין, עדיין, לא נצטווינו להגביל כלים על מנת לזרוק אותם לפח. לא סביר שצריך להגביל כלים ולזרוק אותם. והם אין מצווה שתפיל את כלם, גם אין יכול להשתמש בלי תפילה. כך היה נראה לי, ובעיניי זה ספור הגדול, ויחו פיקט אינני סומך על הסברה הזו. אבל זה די לי להקל בפתרונות האחרים שהצגתי שאפשר לסמוך עליהם. יש מי שאומר, כך החל פסיאנקר, שכלים החשמליים הדיגיטליים, מכיוון שלשימושם צריך להכניס את הטקע לשקע שתכיר, דינם ככלים המחובלים לקחה שפטורים מנדמיל. שאלה זו גם קלושה בעיניי. לומר שזה כלי שמחובה לקרקע, זה נכון, בשעה שמרתיחים את המים, מכניסים את הטקע, אבל אני חושב שהטקע זה מילתא אחריתא. הכלי מצד מהותו מטלטל ממקום למקום. גם כלים כבדים של אין הדרך לטלטלם, יש בהם חיוב של תפילת כלם. ומשום כל הנעל, אלה הדברים שנראים לנו, עשיתי בשאלה הגדולה הזו של תפילה וכלים חשמליים ודיגיטליים. נזערכו הדבורים, ויש לי עוד התחביות היום בלילה, אז אני נאלץ לקצר, אבל נכנסנו לשלושת השבועות, שבהם אנחנו נוהגים במין אגב אלה, תלכו בבית מידושנו וספרתנו. ירמיהו הנביא, ליוועת כלל ישראל, ליוועת העם בתקופה הכי קשה שלו בחורם בייסר שלו. אני הגבר, מקונן ירמיהו, והוא זה שכתב את מגילת איכה, והחזיון הראשון שרואה ירמיהו בנבואה, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה את רואה? מה אל שוקד אני רואה? כתוב בירושלמי תנא דף חוף א', למה דווקא מה אל שוקד? ימי הכנתה של שקדים זה חוף א' יוים, כנגד חוף א' יוים שבישבו זה בתנא דף תשע. זה הרמז של מקל שוקד, אני רואה. ולבי יואים אלי, שיש רמזים נוספים, למה דווקא מקל שוקד? כל השבוק הוא מטל על ירמיהו, ללוות את כלל ישראל בימי השפל שלו, בימים הכי קשים. בסייף הצעיך על בחור, בסמיגדוש בחור מיושליים ובגורת ישראל, כאשר רבבות אלפי ישור קולים לבוהר תוך כאב וייסורים. הקודש בו הוא רוצה לחזק את רוחו של ירמיהו. ולפני שהכל מתחיל, מה את רואה ירמיהו? הוא רואה מקל שקד. אז כתוב במסכת מייסס, וזה מובא גם במסכת חולין דף ה', שקדים תחילתן מר וסופן מתוק. זה שקדים. תחילו זה מר וסופי מוסק. וזה גם הרמז לכל הסיסטוריה. הקודש ברוך הוא רומז לו, אני יודע שנכונו לך ימים קשים ולכל העם, אבל בדרך מנגרותים צריך תמיד להאמין שכל הגולוס איננו אלא מפתח של גאולה. וכל דיובת רחמונה לתאבוי, עם כל הקושי ועם כל הכאב ועם כל הדמעות, צריך להאמין כל דיובד רחמון על את האחרית, ובדרך מן הדרכים, כאשר להיות את לא בקודש בו, היא גלה הפער מעינינו. ראינו, נראה, שגם הגולוס זה מידה זרחת. וכך מסופה במספר, סוף מסכת מקס, שוב פעם, החסו יבואי לירושלים, וראו שואל שיוצא מבייס קודש הקודשים, והתחילו הם בויכם ברבקי ומצחק. והחברים שואלים את רבקי, למה אתו מצחק? ושואל אותם למה אתם בויכם. והם מסבירים, מוקים שקוסובו ועזור הקורם יומה, ועכשיו שואלים איך הוא בא ולא נפגע, איך אפשר שלא רבות? אומר רבקי, לכך אני מצחק. לכך, אותה הסיבה שמביא אתכם לבכי, מביא אותי לשמחה. שערי, כתוב בפסוק בנובי, ואיזה לי שם שני עדן נמונים, את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. מה העניין אוריו את רוצחה לזה במקדש ראשון וזה במקדש שני? אלא, כל זמן שלא נזכר מנבואו זה של אוריו, שאמר, אל כן בגללכם ציון, שדה תחרש, מתיירה הייתי שמלו תתקיים נבואתו של זכריה שאמר עוד ישו זקנו וזקנו ורחוי ירושלים. עכשיו שראיתי שנבואתו של אוריה התקיימה בטוחני שתתקיים גם נבואתו של זכריה. מסביר המר"ל, מסביר המר"ל, וכי הם לא ראינו את התגשמותה של נבואה אחת נפקפק ביתר הנבואות. הלא כל אלה היו נביא הימס שאנחנו מצווים להאמין בדבריהם, וכי הם לא ראינו קיום נבואה אחת נפקפק באחרת, אומר המר"ל, אומר המר"ל. כשם שיש חוקי טבע בבריאה, יש גם חוקי היסטוריה, והקודש ברוך הוא מחוקק גם חוקים האלה. אומר המר"ל, כך גזר הקודש ברוך הוא בעולמו, שתפארת הגאולה, תמיד תלויה בחשקת הגלות של לפניה, והאהבה הפעניה, והאור והחושך, הגלות וגאולתה כרוכים ירדים מן השמיים. אומר המהר"ל, גולוס מצרים הייתה ארוכה וקשה מגולוס בבל, ולכן הבית הראשון היה גדול ותפארתו מן הבית השני. כי לעולם תפרד הגאולה תלויה בקושי הגלות שלפניה, אומר המר"ל. וכך אנחנו צריכים להשיג כמה גדולה ונפלאה תהיה הגאולה השלמה, אחרי 2,000 שנות גלות ונהרות של דם ודמה. מסביר המר"ל, שבקי ומצחק, כשהוא רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודש, כמה קשה הגלות, כמה קשה הסתר הפנים, מוקב שקוסובה ועזור הכל ביומס, ועכשיו שואלים על חובה, ולא נזכה, אומר בקי, ולכך אני נצח. אותה סיבה שאתם ברוכים, כשאני רואה את הקושי של הגלות, את חשקת הגלות, את מידת הדין, את הסתר הפנים, בעיני רוחי אני רואה את תפארתה וגדולתה של הגאולה העתידה. כך אמר המפרש את דבריו שלו, יגיד. וזה הרמז שהקודש ברוך הוא רומז ליום ביועות בתחילת ארכו בנבואה הראשונה, כמו שכן התחיל הסמר וסויגת. וכך הסברתי פעמים רבות, אנחנו מכוננים בתשובו ואומרים פרקי קינות רבים. אבל מן הגשכנה, אחרי שגמרנו את כל הקינות, כל הקהל עומד על רגליו ובעמידה אומרים לקינה האחרונה, אלה ציון ויורר כמו איש הזה. ולמה עומדים ולא יושבים על הקרקע כדרכם של מסבלים ומקוננים? אלי ציון ויוריו, כמו אישו וציוריו, כמו צירי לידה. צירי לידה כואבים, כואבים מאוד. אף אחד כך לא יודע כמה הם כואבים. אבל יש לנו מושג, שמענו מנשותינו, מבנותינו, מאמהותינו, אלה כאבים, מהכאבים הקשים שבטבע, אבל אוי לאישה שמעולם לא הגישה צירי לידה. וזה חלום של כל אישה, שתזכה להרגיש צירי לידה, כי מהכאב הזה אנחנו זוכים באושר הכי גדול שיש בעולם. ומן היסורים האלה, אנחנו זוכים לשמחה הגדולה ביותר שיש בעולם. אנחנו זוכים לראות ילדים. אנחנו זוכים לראות דורות, ואחרי שגמרנו את כל הקינות, אנחנו מתחזקים. ואנחנו נעמדים על רגלינו, ואנחנו עומדים אל ציון ועריה כמו גישה בציריה, ואנחנו מאמינים שיסורי הגלות דומים ליסורים של צירי הידה. ומתוך הכאב אנחנו נזכה לאושר, ומחשקת הגלות יתנוצצו בכל בימינו אורות הגאולה. וזה הרמז של מקל שוקי, כמו השקדים שתחילתם מעל וסופם. אז אני רוצה שנזכה בכל בימינו שהימים יהפכו עלינו, מעבר לשמחה, מיוגה, ליום טוב, ושהימים יהפכו ויהיו לבית ישראל, לצורתנו, לשמחה, למויד,